שעה היסטורית. בריאתה של תורה. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על צ'רלס דרווין במלאת 200 להולדתו.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. אנחנו חוגגים השנה 200 שנה להולדת צ'רלס דרווין.
מזל טוב.
תודה רבה. ואני רוצה להגיד כמה דברים על אדם שלא מזכירים אותו בכל הפרשה הזאת, אם כי התפקיד שלו היה גדול מאוד.
מי הוא?
זה רב החובל של האונייה, הביגל, שעליה נסע דרווין מסביב לעולם, בכלב דרום אמריקה, טיירה דל פואגו, אדמת האש.
אבל אולי לא מזכירים אותו מכיוון שהתרומה שלו הייתה תרומה מעשית. הוא הביא את דרווין לאן שדרווין רצה להגיע, אבל הוא לא תרם לתיאוריה של דרווין.
הוא היה דמות טרגית מאוד. קפטן פיצרוי. קודם כל, כששמתי לב שקוראים לו פיצרוי, חשבתי שיש לו דם מלכותי.
מדוע?
כי אנשים שקוראים לעצמם פיצרוי הם בדרך כלל צייצי המלך. והוא היה מצאצי צ'רלס השני.
מה אתה סך?
צ'רלס השני, שהמלך של המאה ה-17, פיזר את הזרע שלו לכל מיני חוגים חברתיים באנגליה.
כלומר, אותו פיצרוי היה צאצא לא חוקי של צ'רלס השני?
בוודאי. אחרת הוא היה חוקי, הוא היה מלך.
נכון, לא. אולי הוא היה מין בן יורש עצר הרפתקן שהחליט לצאת ולגלות עולם?
לא, זה לא ככה באנגליה. באנגליה, או אתה בן מלך ואתה יורש, או אתה בן מלך לא רשמי ואתה לא יורש.
אבל אם אתה אח הצעיר, למשל, אז אתה לא תוכל לרשת, כמו עכשיו הרי.
דוקס.
נו, אז חשבתי שאולי הרב חובל הוא
דוקס.
אולי
דוקס, הרב חובל הוא דוקס.
לא, דוקסים לא יוצאים למסעות, הבנתי.
עכשיו, הביגל זה שם של גזע כלבים, גזע סלוני. וזה מאוד מוזר שהאונייה כל כך גדולה מקבלת שם של כלב לב.
אבל כך היה.
כך היה. ולמעשה, כאן יש טרגדיה. מפני שפיצרוי, הרב החובל, היה מאוד שמרן ודתי. ואילו היה מתאר לעצמו, ותיאר לעצמו, כאילו הוא קרא את הספר, מה שצ'רלס דרווין יסיק מן המסע שלו, אולי הוא היה חושב פעמיים לפני שהזמין אותו על האונייה. אני רוצה להגיד לך משהו שלא ידוע, שרב החובל לקח את זה כל כך ללב שהוא התאבד. הוא לא החזיק מעמד. פתאום הגילוי שהוא חש אותו אחראי, הרי סוף סוף הוא אפשר לדרווין להפליג.
הוא הזמין אותו. ולא העלה על דעתו שהוא בעצם מזמין אדם שבמו ידיו ישנה את היחס של הציבור אל הכנסייה ואל האמונה הדתית.
ודאי, אבל זה היה כל כך מחריד, מפני שלמעשה אותו רב חובל האמין בתנך כאילו זה ספר מדעי. אבל רב החובל הזה היה אדם משכיל, והוא חשב שאם יהיה מישהו שינהל יומן המסע, אדם מדעי, יוכל לתרום יותר למדע מסתם זיכרונות על הפלגה.
כלומר, בעצם כפי שהיה אגב די נהוג בימי עבר, יצא רב החובל להפלגה מתוך איזושהי מטרה אסטרטגית, לגלות אזורים חדשים.
בהחלט, כלומר, האונייה הזאת יצאה כדי לגלות את הטעויות שבמפות, ולתקן את הטעויות.
כלומר, השאיפה לא הייתה להוציא כאן משלחת מדעית, פשוט צרפו את המדען אל המשלחת הגיאוגרפית שיצאה.
כן, ואני רוצה להגיד לך בקשר של המדען. הוא היה סטודנט לרפואה באוניברסיטה של אדינבורג.
דרווין.
ולא כל כך הצליח. אבל כן, מרוב ייאוש, כשהציעו לו להילבות לפיצרוי על אונייתו, הוא קיבל איזה בהתלהבות, והיה שנים איתו.
צד של ייאוש ששינה את פני העולם.
לגמרי. והוא היה מודע לזה. פיצרוי היה דתי, וכאשר הוא הבין לאן חותר דרווין, הוא נפעל, והוא חש שהוא נתן לו אפשרות להפיץ הדעות האנטי-דתיות שלו. אבל זה היה מאוחר מדי, מפני שמוצא המינים, הספר הגדול של דרווין, היה כבר מוכן, לא הודפס, אבל מוכן. ואני רוצה להגיד לך, הספר הזה גרם למהפכה יסודית. אני קראתי רומן שמתרחש באנגליה באותה תקופה, ויש סצנה קטנה מאוד. אחד אומר לו, אני קראתי את הספר של האחרון של דרווין, ואז האנגלי השני, פנים מהירות, ואומר, כן, והתלהבות עצומה, כי זה היה ספר ששינה את השקפת העולם, בעולם.
והטענה המרכזית כמובן בספר הזה היא שבמקום מה שתמיד חשבו על פי כתבי הקודש, שהעולם כולו נברא ביד אלוהים, בעצם בא דרווין ואמר לא, הוא זה שהכניס את תורת האבולוציה לשיח
כן,
הציבורי.
כן, אבל כאן יש כמובן סייג לכל העניין הזה, מפני שטענו שדרווין גילה את הסוד האלוהי, ככה שניסו לצרף אותו.
כן, אבל זה לא עבד. עד היום אנחנו רואים את המאבק הזה ראש בראש בין האנשים המאמינים, ראשי הדת, לבין אלה שתומכים עדיין בתורת האבולוציה. ואם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בארצות הברית, שם עדיין המאבק הזה הוא חי ובועט.
אני רוצה להגיד לך, הייתי באוקספורד, הלכתי למוזיאון. במוזיאון שם יש טבלה. באולם הזה התרחש הוויכוח הגדול על ספרו של דרווין. ולעולם הזה מקזיקים אותו כאילו זה כנסייה.
ואנחנו נגיע גם לאחד הוויכוחים הגדולים מאוד בעקבות התורה של דרווין, שזה משפט הקופים, אבל אנחנו עוד לא שם. אנחנו עדיין מנסים להבין איך בכלל הגיע דרווין אל התיאוריה הזאת, מאיפה פתאום הוא הגיע למסקנה שהמינים למעשה התפתחו אבולוציונית, החל מהמין הקדום
טוב,
אל
הוא חכה. המין המפותח. אמרתי שהוא לא כל כך הצליח כסטודנט, אבל כן קרה דבר מאוד מוזר. על ידי קשרים בין אנשים, פתאום רב החובל הציע לו ללוות אליו למסע מסביב לעולם, אם כי זה מסע לארץ האש, זה דרום אמריקה, כדי לתקן שם את המפות של האדמירליות הבריטית.
ובמסע הזה הם למעשה מגלים מינים חדשים שדרווין או אנשי בריטניה, אנשי אנגליה של אותה התקופה לא הכירו.
לא, פשוט מאוד, הוא גילה את מוצא האדם.
כן, אבל איך הוא גילה את מוצא האדם?
זהו מחקר. הוא היה מן ההתחלה סטודנט למדעי הטבע, והנסיעה שלו על הביגל אישר את ההנחות שלו הראשונות, שיש כאן סוד אחד גדול שלא תפסו אותם עד עכשיו, ולעשות לזה אבולוציה. זאת אומרת שלמעשה כל היצורים החיים התפתחו מאף קדמון אחד.
כן.
ולמרות השינויים הדרסטיים ביותר בצאצאיהם של אותו ייצור, היום כל העולם הטבע הוא למעשה מצאצא אותו איש או אותו ייצור. דרווין גילה את הסוד החיים ברתיעה גדולה מאוד. הוא הבין שמה שהוא עומד לפרסם יטלטל את הדת האנגליקנית הרשמית, מפני שעוד התקופה שלו, המלכה ויקטוריה שמלכה על אנגליה, הוסיפה לשם שלה, למטבעות, פידי דפנסור, מגינת הדת.
כן.
אבל כאן הייתה דת אחרת. סוף סוף הפורמולה הזאת הייתה כאשר מלכי אנגליה היו קתולים.
אבל צריך להסביר שלא מדובר פה רק בעניין של נרטיב, נגיד, שלא מקבלים את העובדה שהעולם נברא בשישה ימים, אלא שאומרים מדובר בתהליך אבולוציוני של מאות אלפי שנים. העניין הוא אחר. דרווין בעצם אומר, אין יד מתכננת.
כן.
אין יצור אלוהי שקבע ברצונו ולפי שיקוליו היום, איך ייראה העולם.
היום יש גם בארצות הברית בעיקר זרם מחשבתי, שהייתי לא כל כך קודם מחשבתי, כי חסר מחשבה, שטוען שבאמת מה שכתוב תנך זה נכון, וכאן הייתה יצירה יש מיניים.
אבל העניין הוא שדרווין למעשה חותר נגד האמונה הבסיסית ביותר של אותם הימים, גם אגב של ימינו,
כן,
בקרב הרבה מאוד ציבורים.
כן.
שאין שום יד מתכננת.
את אבולוציה, ירושה, של ידי אלפי שנים.
התפתחות מקרית, מוטציות כאלה ואחרות, גורמות
כן.
להיווצרות זנים חדשים, בעלי יתרונות שלא היו לזנים שהיו עד אותה תקופה.
הם קיימים, מפני שהם רכשו לעצמם את היתרונות. האלה שנתנו להם להתקיים בעולם האכזרי שלנו.
והחזק הוא השורד.
כן. אני רוצה להגיד לך שיש בתורה של דרווין גם אפשרות של פירוש מאוד לא נעים. מה שאת אמרת כרגע. החזק הוא מי שנשאר, ועל כן אנחנו צאצאיהם של ביליונים ששרדו. הציבור האנגלי הבין מהר מאוד מה מביא דרווין. שנה אחת לאחר זאת התקיים במוזיאון של אוקספורד ויכוח גדול שהיה ויכוח הסופי.
באותו אולם שבו היית.
כן, בדיוק. אנגליה מסתכלים על העולם הזה כמילו זה מקום קדוש. נולדה האבולוציה.
ומה היה שם?
היה ויכוח. קודם כל הופיע ספרו של דרווין. ואני רוצה להגיד לך, מי שקורא את הספרות האנגלית התקופה הזאת, שם לב באיזו שמחה עצומה. האינטלקטואלים האנגלים קיבלו את התורה החדשה הזאת, כי היא פתרה את כל הבעיות. אחרי שבמשך מאות בשנים אנשים שרפו את אלה, את אלה, בגלל סיבות דתיות, פתאום בא הסבר מדעי של ההתפתחות, ואי אפשר להגיד נגדו שום דבר.
מגובה בהוכחות אמפיריות,
כן, בהחלט.
לטענות שדרווין העלה. אבל הכנסייה כמובן התנגדה.
היה הוויכוח הזה הגדול, היה השתתף הבישוף של אוקספורד, וילברפורס, שהיה אדם שאהב פורמולות ריקות, וכאשר הוא הבין שיש לו עסק עם מדענים, והדעה הכללית נוטה לקבל את ההסבר של דרווין, הוא הרים את הידיים. בוויכוח הזה, זה התלהט מאוד, אנשים התעלפו. זה לא בדיוק המקום של התלפויות האוניברסיטה של אוקספורד.
אוקספורד
מה שמעניין מאוד זה שהציבור הבין פתאום את התאומות שדווין פתח לפניהם. זה היה למעשה זעקת שחרור. אנשים שכל הזמן התלבטו מה המוצא שלנו, מה אנחנו הולכים, מה רצון אלוהים, ופתאום הכל היה ברור.
אבל הייתה גם השלכה אחרת שנגעה לטבע האדם. כי אם עד אז האדם מצטייר כמישהו ששונה באופן מהותי מהחיות, כלומר, יצור אחר, עם יתרונות משלו, ועם איכויות משלו, ועם ייחודיות אחרת,
פתאום יוצא שהוא בעל חיים.
פתאום יוצא שאנחנו חיה ככל החיות, חיה קצת יותר מפותחת, אבל אין...
קצת יותר.
כן, אבל אין משהו מהותי שמבדיל בינינו לבינם. וזה יצר גם תחושת שבר אצל חלק מהאנשים.
שבר, כן, אבל גם עידוד. מפני שפתאום האדם גילה שהוא חלק של הטבע. ואני רוצה להגיד לך, המצל העצום של המין האנושי, זה הייתה הנסיעה הזאת של צ'רלס דרווין על הביגל. מפני שקודם כל הוא היה אדם מנתח את העובדות. והנסיעה שלו הביאה אותו לאיי גלפגוס, שאיים בתוך האוקיינוס השקט. ואז למעשה המכניזם של האבולוציה נתגלה, והוא הוציא את הספר, שזכתה להצלחה עצומה. מיד הבינו מה עומד כאן בוויכוח.
כן.
ועל כן אורגן אותו ויכוח באוניברסיטה של אוקספורד, במוזיאון של אוקספורד למעשה, ששם השתתפו אנשי המדע. דרווין דרך אגב לא בא בעצמו.
הוא לא הגיע.
לא, הוא שלח את המחף, את הקסלי, שהגן עליו.
בואו נדבר באמת על הקשר הזה בין דרווין לבין הקסלי.
הקסלי זה היה הדובר שלו. הוא הבין את התורה שלו והגן עליו. הוא היה גם איש מלחמה, איש גדול שצעק, היה קול עמוק מאוד. ומה שמעניין זה שבאותו ויכוח גורלי, במוזיאון של אוקספורד, בא גם הבישוף של אוקספורד, וילרפורס, שהבין טוב מאוד מה מתרחש כאן, ומה תמון בתורתו של דרווין. וכן הוא לחם כמו שד, כדי למנוע את רוע הגזירה, אבל הוא לא הצליח.
הקסלי היה תלמיד שלו או קולגה? איך היית מאפיין את היחסים ביניהם?
תלמיד וגם חבר, וגם אפשר להגיד שהיה סגנו בוויכוח המדעי הזה.
כן.
ואל תשכחי שהמלכה ויקטוריה הייתה אז מלכת האנגליה, וקיסרית הודו דרך אגב.
והזכרנו, הציגה את עצמה כמגנת הדת.
כן.
אז איך היא מתייחסת לדרווין?
אין מה לעשות, מפני שהנציג שלה, הבישוף של אוקספורד, דרך אגב, הוויכוח הזה, הלוהט, זה בכלל לא דומה לאנגלים.
כשדרווין יצא למשלחת, הוא יצא כאדם פרטי? או שהוא כשהיה שליח של אוקספורד?
לא.
לאחר הוויכוח הזה, דרווין ממשיך להפיץ את תורתו.
כן, אבל זה, הוויכוח הזה היה כל כך עמוק. יש להבין שזאת המהפכה. האנגלים המשכילים שהשתתפו בוויכוח, הבינו שיש תהום נפערת לרגליהם. כל ההשקפות הקודמות הן לא שוות, הן לא מדעיות.
דרווין עצמו זוכה להצלחה בעקבות הספר שלו, כמובן.
עצומה, עצומה.
גם בקהילה המדעית הוא הופך להיות ל...
בהחלט. פתאום האדם שגילה את האמת, כמו שקופרניקוס גילה את האמת על כדור הארץ ועל השמש ועל כל זה, עכשיו יש כאן אדם שגילה את סוד החיים.
ומבחינה אישית הוא חי ברווחה, הוא חי משפחתו.
כן, אדם נורמלי לגמרי. כן. ירושה ילדים, נשוי, ומעניין שאשתו לא כל כך התלהבה מן התורה שלו.
מה זאת אומרת?
היא הבינה שזה עומד בניגוד לכל החינוך הדתי שהיא קיבלה באותה נערה. והיה לה קשה מאוד להסתדר בזה.
צריך לומר שזה צעד אמיץ מאוד. כלומר, מבחינת דרווין הוא יוצא כאן, עזוב, נגד אשתו, נגד רב החובל, שאיתו הוא יפליג, אבל הוא יוצא כאן נגד המוסכמות העמוקות ביותר בחברה של אותם הזמנים, ונגד הכנסייה.
נגד הבישוף של אוקספורד.
הוא לא חשש?
הוא לא חשש. אבל הוא לא רצה להתווכח בעצמו, והוא הטיל על הקסלי לנהל את הוויכוח, והקסלי זה היה בן של משפחת מדענים, הגן באופן מוצלח ביותר, על תורתו של דרווין, אם כי כל מיני גברות התעלפו באותו ערב כאשר התנהל הוויכוח.
אבל יש לנו איזשהן עדויות למה שעבר עליו לפני הפרסום? כלומר, אנחנו יודעים מה היה הלך הרוח שלו, כי הוא החזיק ביד פצצה מתקתקת.
הוא היה איש מדע, והוא רצה להיות איש מדע, והוא הוכרח על ידי מצפונו לגלות את האמת. זה לא היה קל. ובעיקר שהוא הבין שהוא מסית עכשיו מלחמת אזרחים רוחנית באנגליה כולה ובעולם כולו. אבל הוא החזיק מעמד, הוא לא ויתר, הוא לא התפשר עם צורות בעיניים של... הוא עמד על שלו, והספר שלו הוא מעיד על זה, שזה ספר מדעי. ועל כן הזעם של הדתיים, של האנגליקנים, נגד הספר הזה שהופך את כל ה... תורה שלה.
המלכה עצמה התייחסה לוויכוח?
המלכה לא הייתה כל כך מעוניינת בוויכוח הזה, גם היא לא הבינה. אבל היא ידעה שהיא מגינת הדת. פידי דפנסור. על המטבעות כל הזמן כתוב, עד היום זה התואר של המלכה. הדבר המצחיק שהתואר הזה ניתן לו כמגן הדת הקתולית.
למלכה אנגליה.
למלכה אנגליה, כן.
שלימים יהפוך את הדת בבריטניה לדת האנגליקנית.
כן, אבל התואר הקתולי נשאר לו עד היום על המדביעות האנגליות, כתוב פידי דפנסור, ככה שיש כאן אירוניה של ההיסטוריה.
אז היא לא התערבה, העדיפה לא להכניס את הראש שלה לתוך המיטה, עזוב חולה, המיטה הרוגשת הזאת, המבעבעת הזאת.
אני רוצה להגיד לך, היה לה ראש הממשלה יהודי בשם ישראלי, אשר הכניף לה וכתב לה פעם, אנחנו הסופרים, לפני שהיא כתבה איזה יומן על זה. אבל הוא היה אדם מבריק מאוד, שכתב הרבה ספרים. על כן, היא קיבלה כשהוא, we the authors, אנחנו סופרים, חייבים להבין שדת הקהל חייבת לקבל את האמת.
דיזראלי ניסה להשפיע עליה, לא להתערב, ולאפשר לדרווין לפרסם את דבריו.
דיזראלי לא להתערב בעצמו. הוא קרא את הספר, כדי שנהנה, וההמשך ידוע. Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's the point? Is it the chicken and the egg time? Are we just yolks? Perhaps we're just one of God's little jokes. We're sourcing the meaning of life. Is life just a game where we make up the rules?
while we're searching for something to say. Our fate. Is there a heaven and hell? Do we reincarnate? Is mankind evolving, or is it too late? Well, tonight, here's the meaning of life. For millions, this life is a sad veil of tears, sitting round with nothing to say. Say, we're just simply spiraling coils of self-replicating DNA. So just why are we here? And just what do we fear? Well, ce soir, for a change, it will all be made clear. For this is the meaning of life.
והזכרת את הוויכוח הגדול באוקספורד, זה לא הדיון האחרון.
אבל הוויכוח נמשך היום, והיום ישו הנוצרי מצא את וגיניו בארצות הברית. כי בארצות הברית הם מדברים עכשיו על תורה חדשה שהם המציאו,
כן.
שהיה מחשבה קודמת של ייצור האדם. כלומר, אלוהים חשב ליצור אדם שלא יהיה קוף, אלא יהיה שייך למין תחום ביולוגי אחר לגמרי, ולא קשר עם עולם החי.
כן.
וזה כמובן התמוטט לגמרי. אם כי עד היום, בארצות הברית בעיקר, יש לוחמים נגד תורה, יש גם מדינות בארצות הברית, וזה ידוע מאוד, שמתנגדים לזה, וזה מספר... הקופים המפורסם.
בדיוק. אז כן. בוא באמת נדבר על משפט הקופים, סיפור, זה כבר במאה ה-20 אנחנו נמצאים.
בדיוק, בראשית המאה ה-20, כן. פשוט מאוד, אדם אחד הוציא ספר שמגן על תורתו של דרווין, וזה שערה איומה.
למעשה הוא היה מורה בבית ספר, כן. והוא רצה ללמד את משנתו של דרווין,
רגע, מדעית. אבל הוא היה מורה מחליף. ואז השיעור הזה, המחליף היה הסימפוניה. שיצרה עולם חדש.
ואז, מכיוון שעל פי החוק באותה מדינה...
שהמושל הקליט שאי אפשר ללמד תורתו של דרווין, היא עומדת בניגוד לדת.
אותו מורה מחליף בעצם הועמד לדין, מכיוון שעל פי חוק אסור
של
היה...
של המדינה הזאת.
של אותה מדינה, אסור היה ללמד את תורת דרווין
כן.
בבתי הספר.
גם והנה... היום יש מדינות בארצות הברית שאוסרות... על תורתו של דרווין בבתי הספר.
והנה הוא קם ועושה את זה ואומר, אני מחויב לאמת המדעית.
בדיוק.
ובסופו של דבר, מה עולה בגורלו?
גורלו שהוא הפך מפורסם, והוא זמן לאוניברסיטה כדי להרצות, ככה שזו הייתה קביצה קדימה בקריירה שלו.
והמשפט הזה כמובן נזכר לדורות, בתור באמת אחת הדוגמאות שבהן, ויכוח שהוא מצד אחד אקדמי מצד שני דתי מגיע לתוך כותלי בית המשפט.
דרך אגב, זה הוויכוח הראשון ששודר ברדיו, ככה שאנשים לא ידעו מה ההמצאה החדשה הזאת, פתאום הם מגלים שאפשר להגיע לאמת אם מקשיבים לרדיו. הרדיו גם כן הפך משהו שידי שמפיץ דעות נגד הכנסייה האנגליקנית.
טוב, אז זה לא הרדיו שלנו, אנחנו לא שדים בכלל.
לגמרי לא.
ברא אלוהים יצורים בעולם 20 שנות חיים הוא חילק לכולם 20 שנות חיים ליונק ולעוף לדג לברווס לאדם ולקוף אמר האדם אלוהים אדיר אינני רוצה כבר למות בן 20 אוסף לי שנים קצת יותר מלכולם אוסף בחייך תהיה בן אדם
אדירים הבט על חיי ואמור זה חיים לא די לאדם בעשרים השנה אתן לו שמונה משלי מתנה אמר גם הסוס אלוהים כל יכול מה הם חיי רק לסחוב ולסבול יספיקו לי 10 שנים בעולם השאר הנדב לטובת האדם
התיאוריה של דרווין מבוססת בין השאר על המדע שהחל להתפתח עוד עשרות שנים קודם לכן, וזה ראשיתה של הגנטיקה. מי שהוביל את העניין הזה היה מנדלסון, שעשה ניסויים באפונים. הוא לקח זנים שונים של אפונים, ובעצם ביצע הרכבות בין הזנים השונים האלה, וכך הוא גילה שתכונות מסוימות יכולות לעבור בתורשה, בתוך זני האפונים. מה זה אומר בתורשה? צמח אחד שמעביר הלאה את תכונותיו לזנים הבאים.
וזה הסוד הגדול.
ואז הוא התחיל לנסח את הכללים הראשונים ביותר של הגנטיקה, תכונות דומיננטיות ותכונות רציסיביות, וההבנה הזאת שיש תכונות שעוברות בתורשה מדור אחד אל הצאצאים.
אפשר להגיד שאנחנו בני האפונה.
אפשר להגיד, כן. באותה תקופה היו גם כאלה שחשבו שתכונות שקיימות אצל בעלי חיים בזמן חייהם, תכונות נרכשות, גם הן יכולות לעבור בתורשה. כלומר, אם אני למשל עכשיו אלמד את השפה האנגלית, גם ילדיי ידעו אנגלית בתורשה. אז זה למשל הייתה אחת האמונות שהוכחו כלא נכונה.
בדיוק.
אבל זה הניח את הבסיס.
אנגלית יש ללמוד עם הספרים ולקרוא את שייקספיר.
בהחלט, כן. אי אפשר להסתמך על זה שההורים יודעים.
כן.
אבל זה היה הבסיס בין השאר לגילוי של דרווין, שתכונות יכולות לעבור בתורשה, להשתנות במהלך התהליך הזה,
בדיוק.
ולהוביל ליצירתם של זנים חדשים. הוא מתייחס למנדלסון בכתיבה שלו?
הוא מצטט אותו פה ושם, אבל הוא לא בונה את זה על תורתו, אבל למעשה דרווין הוא יצר את התורה העצמאית שלו, כאשר הוא נגע באדם. האפונה זה לא אדם.
בהחלט.
כן, זה היה... אני חושב שהאפונה הייתה מאוד גאה.
אז אמרנו שבאנגליה התורה של דרווין, בעיקר בעקבות הוויכוח ההוא באוקספורד, התקבלה, וברור היה מן הרגע הראשון שמדובר בסנסציה. איך זה מתקבל בשאר מדינות אירופה?
בצרפת היה קל מאוד. צרפת הייתה חילונית, רפובליקה, וכאשר היא תרגמה את דרווין, היא התלהבה מן האנגלית החדשה.
מן עבר השני, איטליה, האפיפיור, הוותיקן?
טוב, האפיפיור לא שמו לו לב, מפני שהבינו שהוא א', נגד אחדות איטליה, ב', נגד המדע. ועל כן אפשר להגיד שהדרוויניזם נתן מכה מאוד חזקה, לא מכת מוות, אבל מכה רצינית מאוד לדת הקתולית.
אבל האפיפיור באותם ימים, אתה אומר, מה, התעלמו ממנו? לא התייחסו
אליו? פיוס התשיעי, הוא הניח כמה מחשבות, ואמר, מי שאינו חושב כפי שאני אומר, הוא לא קתולי. ולמעשה הוא העמיד את הקתולי מול הברירה, או להישאר נאמנים לכנסייה, אבל זה לא רק הקתולים, גם הכנסייה האנגליקנית, ששם אין אפיפיור.
כן.
כי המלכה, המלך, הוא הראש הכנסייה, מפני שהנרי השמיני רצה להתחתן עם אן בולין, וכל מיני סיפורים רומנטיים. הייתה בעיה גדולה מאוד, המלכה, מפני שהיא הייתה חייבת להגיד על הדת.
אז בעצם יש לנו מצב שבו ראשי הדת באותה תקופה יוצרים דיכוטומיה. או שאתם איתנו, או שאתם עם דרווין. אין אמצע. אי אפשר לקבל עמדה שתכיל את שני הכתבים האלה.
ניסו כל הזמן. יש משום מה, בעצם אינטלקטואלים, הלא חזקים כל כך, רוח של פשרה. אם זה לא ככה, קצת ככה, ככה, וזה לא הלך.
כי באמת מדובר בשתי עמדות שמאוד קשה להבין איך אפשר להכיל אותן יחד.
אי אפשר. וזה הייתה הטרגדיה.
כמה זה הגיע לאדם הפשוט, או שזה נשאר ויכוח במסגרת האינטלקטואלית האקדמית?
זה, כפי שאת אומרת, עד היום, זה חשוב מאוד לדעת את זה, עד היום הוויכוח נמשך.
אבל היום אנחנו כן רואים, שלמשל, הזכרנו בארצות הברית, גם האנשים שאינם חלק מהמשחק האינטלקטואלי, גם הם לוקחים את העניין הזה בצורה מאוד אישית.
כן,
שזה עניין של... כאיום על דתם. אני שואלת אם גם כשזה התפרסם, האדם הפשוט שלא התעסק בשיח האקדמי, האם גם הוא היה מעורב בדיון?
טוב, זה פכפך מן האינטליגנציה לחוגים האחרים. הסטודנטים התלהבו, ועל כן כמובן העתיד היה של התורה הזאת החדשה, אם כי גם היום יש עמדות התנגדות חזקות מאוד נגד התורה החדשה, ומנסים
כל... כבר לא כל כך חדשה.
מפני היסטורית זה חדשה.
תלוי מהפרספקטיבה שלך.
בדיוק. אני יש לי מקצוע שאני שאירות את הדברים הללו בפרספקטיבה
רחבה מאוד.
רחבה מאוד, כן.
אם אנחנו חוזרים, דיברנו על ההתנגדות הדתית, הקתולית, גם האנגליקנית, איך הפרוטסטנטים מקבלים את התיאוריה
האנגליקנים.
הזו?
האנגליקנים. הפרוטסטנטים היו הרבה יותר פתוחים, מפני שלא הייתה דוגמה קתולית שאסרה להאמין דברים אחרים. אל תשכחי שגם קופרניקוס נתקל בהתנגדות הכנסייה, אם כי קופרניקוס הקדיש את ספרו לאפיפיור, זה לא עזר לו.
טוב, רשימת אנשי המדע שנתקלו בהתנגדות הכנסייה היא ארוכה, גלילאו גלילאו, רק דוגמה אחת.
בדיוק.
בשרשרת הארוכה הזו. אגב, מעניין שישנם גם מדענים שחשבו אחרת לגמרי. למשל, אם אנחנו לוקחים את ניוטון, לא הרבה יודעים, אבל לניוטון יש כתבים דתיים...
לגמרי.
קיצוניים ממש.
כן, בדיוק.
שנשמרים עד היום, ומפתיע לקרוא אותם.
כן, זה מעניין, אבל האפיפיור של היום... הוא אנטי-דרוויניסט כמובן.
כמובן.
והוא מקלל את התורה הזאת, וטוען שהיא לא מדעית. הוא לא טוען שהיא אנטי-דתית, אלא שהיא לא מדעית. ועל כן הם גייסו כל מיני מדענים מיד השנייה, כדי להגן על הכנסייה האנגליקנית והקתולית. אבל זה לא על היצא כל כך. מלו פגד יסו, תומו לא היו, Israel etanda so yetu kosi sirela tina lusa poluayo kosi sigeleli Afrika malo paga Yesu pondo luayo Israel etanda so yetu kosi sigelela tina lusa poluayo woza muyo
דבר שמלווה אותנו כבר מאז למעשה פרסום הספר הזה הוא החיפוש אחר החוליה החסרה. בחיפוש אחר החוליה החסרה, דרווין צריך להזכיר, צייר שרשרת למעשה של התפתחות ממינים נחותים יותר עד בסופו של דבר המין האנושי, ועדיין מחפשים את אותה נקודה שבה חל השינוי הזה, מהקוף אל האדם. האדם הקדמון, לפחות על פי כל מה שידוע לנו עד עכשיו, עדיין לא מספיק קרוב לקוף. יש כן דיבורים, בין השאר כשמצאו את השלד של לוסי, אם אני לא טועה, כן. שעליו דיברו שהידיים שם היו ארוכות כמעט עד הרגליים, כמו שמוצאים אצל הקופים. כן. ארוכות יותר מן הרגליים.
נכון.
אבל עדיין אותה חוליה חסרה, יש רבים שטוענים שעדיין לא הצלחנו לשים עליה את ידינו.
יש להמתין. המדענים, כשחיפשו את מוצא האדם...
את אותה חוליה חסרה.
בדיוק. הגיעו למסקנה שהאדם של היום מתפתח מאב קדום אפריקאי. כך שאפריקה הייתה האם של הציביליזציה. בצורה מאוד מוזרה, מפני שזה לא בדיוק מתאים להשקפות הכלליות של היום.
טוב, זה מכיוון שהשקפות הכלליות של היום נכתבו ונקבעו על ידי שנים של היסטוריה מערבית. כן. וההיסטוריה המערבית שמה את עצמה במרכז, מספיק לראות את מפת העולם. אירופה נמצאת באמצע. לא בטוח שכך היה מצייר את העולם אדם שהתפתח נגיד באפריקה.
כן.
אבל אם אתה מזכיר את אפריקה, צריך לומר ששם למעשה גם היום נערכים חיפושים רחבים אחר אותה חוליה חסרה, אחר עדויות עתיקות לקיומו של אדם שנמצא בין השלב של הקוף לבין השלב האנושי.
כן. זה לא מוכרח להתאים את הציבור שיחשוב שהם קופים. יש לנו עוד זמן, והמין האנושי התברר שהוא מין עצמאי לגמרי. עכשיו, לא נתפתח ממודלים קודמים, אבל זה לא בדיוק זה.
כלומר, אתה מנסה להרגיע אותנו, אל תיכנסו ללחץ מזה שאתם בעצם קופים, זה מה שאתה עושה. עכשיו עברנו מהיסטוריה לפסיכולוגיה.
אני לא רוצה להגיד לך, הקופים הם סימפטיים מאוד. כשהייתי תלמיד תיכון, תליתי בחדרי צילום של קוף, ושאלו, מה זה? מה זה אב הקדמון?
היית תלמיד תיכון מאוד מיוחד, פרופסור.
כן, נראה.
רוב תלמידי התיכון שמים תמונות אחרות על הקיר.
זה נכון, אבל היו גם תמונות אחרות, אבל גם של קוף.
הבנתי. אז כבודו של הקוף במקומו מונח, או על הקיר מונח.
האפיפיור פיוס התשיעי הניח בסוף המאה ה-19, הנחות שמי שסותר אותם אינו קתולי טוב, ככה שאנשים הבינו שהם מסכנים את החיים הנצחים שלהם בגן העדן.
כלומר, מי שמאמין בדרווין למעשה מסכן את עתידו בעולם הבא.
בדיוק.
ובאותה תקופה האוניברסיטאות, בתי הספר מלמדים את הסיפור התנכי?
בהחלט. זה מוכרח להיות. ו... מה שמעניין זה שהזיק מעמד כל כך הרבה זמן. אם כי מחפשים, אפשר למצוא גם במאה ה-17 פיקפוקים מסוימים בקשר לזה.
כמו מה?
כמו למשל לותר, הוא גרם להתמוטטות העמדה הקתולית.
אבל הוא מפקפק בסיפור הבריאה, לותר?
בהחלט.
מה הוא אומר?
הוא אומר שהפירושים עד עכשיו הם... כפי שהתנך, אבל עדיין לא הגענו לאמת הצרופה.
כלומר, למעשה הוא מניח את היסודות לתיאוריה עתידית,
כן,
שתבוא ותגלה את האמת.
הוא מאוד זהיר. הוא לא מסתכן. הוא רומז רמזים. ואני רוצה להגיד לך שהאפיפיור פיוס התשיעי החליט שמי שלא מאמין במה שהוא קובע, אינו קתולי טוב, בסופו גהינום. כך שאפשר להגיד שכאן פתאום השד התערב בוויכוח הביולוגי, ואנשים הבינו שהם מאמינים בדרווין, הם מסכנים את חייהם העתידים בעולם הבא.
ובכל זאת המשיכו להאמין בו.
במי?
בדרווין.
בהחלט.
איך אתה מסביר את זה?
הוא היה משכנע. הוא היה אדם תחור, ושהלך לפני ההיגיון של המדע. והמדע הזה היה כל כך משכנע, שאי אפשר להעמיד כל טענה נגדית. ולכן זה התמוטט כל הניסיונות לחבל בתורתו של דרווין. באמריקה היום מדברים על ה-intelligent design, התוכנית החכמה של אלוהים, אשר ידע שדרווין יעשה מה שהוא יעשה, ועל כן הוא כבר הגן על עצמו על ידי תורות נגדיות.
וצריך לומר שהתיאוריה הדתית גובתה גם באנשי רוח רציניים מאוד שתמכו בה. למשל, אם אנחנו לוקחים את הפילוסוף לייבניץ, הוא דיבר...
או ניוטון.
או ניוטון. כן. אבל אם אני עכשיו חוזרת ללייבניץ, הוא דיבר על טיעון השען. הוא אומר, לו היית הולך ביער, ופתאום מוצא שעון מתוחכם מאוד, האם היית מעלה בדעתך שהשעון הזה נוצר במקרה? אין סיכוי. חייב היה להיות אלוהים שייצור את השעון הזה כרצונו. על פי ההיגיון שמוליך אותו, וצריך להזכיר כמובן שהאלוהים של לייבניץ הוא אלוהים רציונלי, שתמיד בוחר את האופציה הטובה מבין החלופות שעומדות לפניו. כלומר, זה לא רק הדת, גם הפילוסופים, גם אנשי המדע, כולם למעשה...
הפילוסופים הנגררים אחרי הדת.
כן, אבל באותה תקופה, עד דרווין, רבים מאוד החזיקו בדוגמה הזו וראו בה דרך אמונה, אבל לא רק דתית, אלא אמונה רציונלית.
בדיוק, בדיוק. ועל כן הסערה הגדולה, העמוקה הזאת, שעורר דרווין, היא כל כך חשובה בתולדות העולם.
שעה היסטורית. בריאתה של תורה. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על צ'רלס דרווין במלאת 200 להולדתו. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, דניאל ברש, אלון עיני וציון שמש. בתוכנית הושמעו קטעים משירי מונטי פייטון, ספר הג'ונגל, ונגליס, וקטעים של המלחינים בח והיידן.